dois ainda. טוב, אנחנו הגענו לפסקה על יראת שמיים ויראת חטא. זוכרות? והשאלה הייתה, אם יש לי יראת שמיים, האם זה אומר שכבר יש לי יראת חטא? או אם יש לי יראת חטא, האם זה אומר שיש לי כבר יראת שמיים? במילים אחרות, באיזה מצב הדרגה שלי גבוהה יותר? שיש לי יראת שמיים או כשיש לי יראת חטא? בסדר? לפני שנחזור לפסקה, אני רוצה להביא משהו מעין היה. הגמרא אומרת, יושבים שני המוראים, נכנס המורה שלישי. אומר אחד לשני, הראשון לשני, בוא נקום מפניו כי הוא בר אורייתא. מה זה בר אורייתא? בן תורה, נכון. סליחה, הראשון אומר לשני, בוא נקום לפניו מפני שהוא דחיל חטאין. מה זה דחיל חטאין? ירא חטא. בוא נקום לפניו מפני שהוא ירא חטא. אומר השני לראשון, לא, אנחנו נקום לפניו מפני שהוא בר אוריין. בר אוריין בן תורה. אומר הראשון לשני, אני אומר לך שנקום מפניו מפני שהוא ירא חטא, ואתה אומר לי שנקום מפניו מפני שהוא בן תורה? לענייננו, פה מסתיים הסיפור. מה רוצה הסיפור הזה להגיד לנו? קודם כל, שאלות על הסיפור. איזו שאלה הראשונה אפשר לשאול?
בן תורה גם ירא.
מה זה?
בן תורה גם ירא.
את אומרת, האם בן תורה הוא לא גם ירא חטא? אני אשים את זה כשאלה. או האם בן תורה הוא ירא, בן תורה שווה ירא חטא? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. מה זה? האם להיות ירא חטא זה יותר גדול מלהיות בן תורה? מעולה. עוד. מה זה? מצוין. מה זה משנה אם אני קמה מפניו כי הוא ירא חטא, או אם אני קמה מפניו כי הוא בן תורה? עיקר אני קמה, אני גמר. מצוין. אוקיי? בעצם, כולם מפוקסות? כולם שומעו את הסיפור?
כן.
אוקיי. מה זה? אז אני חוזר, אז הסיפור קצרצר, אז אני באה לחזור. יושבים שני המוראים, נכנס המורה שלישי. הראשון אומר לשני, בוא נקום מפניו מפני שהוא ירא חטא. השני אומר לראשון, לא, נקום מפניו מפני שהוא בן תורה. אומר הראשון לשני, אני אומר לך שנקום מפניו מפני שהוא ירא חטא, ואתה אומר לי שנקום מפניו מפני שהוא בן תורה, וכתו. בעצם מה הסיפור הזה בא להגיד לנו? קודם כל, למה קמים, ופה יעזור לנו הרב קוק ואין היה, למה זה חשוב, כן, מפני מה לקום? אם אני קמה מפני מישהו שקיבל עכשיו פרס ישראל ועכשיו מחלקים לו את פרס ישראל וכל הקהל עומד, מה זה מפתח בקהל שעומד? מה זה מפתח בקהל? בכבוד, הערכה, מה את אומרת? הערכה לפרס ישראל, מה התוכן של פרס ישראל? אוקיי, הערכה על תרומה למדינה. אם אני קמה לכבוד מישהו שקיבל פרס ישראל, אז הקימה שלי מפתחת בי תרומה למדינה. הרי אנחנו יודעים מספר החינוך שפעולות משרישים בנו דברים, נכון? הוא קורא לזה שורש המצווה. למה? מה זה שורש המצווה? כי זה משריש בנו משהו. כל פעם שאני עושה מצווה, זה משריש בי את תוכן המצווה. אז אמנם לקום זה לא מצווה, אבל זה פעולה שיכולה לפתח בי משהו. אז אם אני קמה מפני מישהו בגלל שהוא קיבל פרס ישראל, זה מפתח בי את הכבוד לתרומה למדינת ישראל. אם אני קמה לכבוד מישהו בגלל שהוא תלמיד חכם, מה זה מפתח בי? כבוד לתורה, נכון? זה לא בשבילו. כן, רוב תלמידי החכמים היו מבצרים על זה שיקומו בשבילם. ממש לא מעניין אותם. יש סיפור על הרב אוירבך שהוא נכנס לכינוס והמנחה שנורא מתרגש שהוא רואה את הרב אוירבך, אז הוא אומר, בואו תתכוננו, מגיע תלמיד חכם גדול. אז הרב אוירבך ככה מסדר את החליפה, מסדר זה, ואז הם אומרים, הרב שלמה זלמן אוירבך, ואז רואים את הפנים של הרב אוירבך מאוכזבות, כי אומרים שמגיע תלמיד חכם גדול, אז הוא הכין את החליפה לכבוד התלמיד החכם הגדול, הוא לא קלט שזה עליו. ברגע שאומרים את זה עליו, המצלמה ככה שמה עליו קלוז-אפ, והוא עושה כזה, כאילו, איזה אכזבה, כאילו ציפיתי לתלמיד חכם גדול, וזה בסך הכל אני. הכבוד הזה זה ממש לא בשביל תלמידי חכמים. בשביל מי? בשביל מי שקם. אז אומרת הגברה, אני חוזרת לסיפור שלנו. כן? יושבים שני המוראים, כשהראשון אומר לשני, נקום מפניו כי הוא ירחת, אז מה זה מפתח בנו? אם אני קמה מפני מישהו כי הוא ירחת, מה זה מפתח בי? את הכבוד ליראת חטא, את הרצון להיות יראת חטא. אז השני אומר הראשון, לא, נקום מפניו כי הוא בן תורה. השני רוצה לקום מפניו כדי לפתח בו את אהבת התורה. אבל הכי חשוב בסיפור שלנו זה התגובה של הראשון לשני. אני אומר לך שנקום מפניו כי הוא ירחת, ואתה אומר לי שנקום מפניו כי הוא בן תורה. במילים אחרות, מה הוא רוצה לומר? מה הוא רוצה לומר? שיראת חטא זה גבוהה וכולל בן תורה. עוד לא אמרנו. תודה טובה, מה זה בן תורה? אנחנו עוד לא יודעים מה זה בן תורה. שלום, בוקר טוב. אבל מהסיפור אנחנו מבינות שלהיות ירא חטא זה יותר גדול מלהיות בן תורה. כי אם אומר לו המורה הראשון, אני אומר לך שנקום מלפניו כי הוא ירא חטא, ואתה אומר לי שנקום מלפניו כי הוא בן תורה, זה אומר כאילו, כבר עלינו מדרגה, מה אתה מוריד? אוקיי? ואז מסביר לנו הרב שם בן היה, מה זה בן תורה? מה זה בן תורה? בר אוריין, בגמרא, מה זה בן תורה? אז אומר הרב פירוש מאוד פשוט, הוא הולך עם הפשט. בן תורה זה מישהו שהאימא שלו היא התורה. לא פחות ולא יותר. אנחנו רגילים כל שני וחמישי, כל מי שלא אומר, אנחנו אומרים, הוא בן תורה, הוא בן תורה. אבל כשהגמרא אומרת בן תורה, כשהמוראים אומרים בן תורה, זה לא מישהו עכשיו שקובע איתי, זה מישהו שהאימא שלו זו התורה. במילים אחרות, שפת האם שלו זה התורה. זה השיח שלו. הן מכירות את השיר לאבדיל, כן, חולם בספרדית, מכירות? יש שיר כזה על מישהו שהוא מדבר על זה שהוא אוהב את השפה העברית והיא חשובה וכו', אבל בלילה בלילה הוא חולם בספרדית. מה הוא רוצה להגיד? השפת האם שלו זה ספרדית, הראש שלו בספרדית, משהו אחורה. אז להבדיל, בן תורה זה מישהו שהחלום שלו בלילה זה דברי תורה, זה השפה שלו. זה השפה שלו. בן תורה, מישהו שאימא שלו היא התורה. אז אנחנו מבינות שזו מדרגה מאוד 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 גבוהה. ובכל זאת, ירחת זו מדרגה גבוהה ממנה. מדרגה גבוהה ממנה. יותר מבן תורה זה ירחת. ולמה? עכשיו אנחנו חוזרות לפסקה שלנו, של יראת שמיים ויראת חטא. עד עכשיו, כן, מי שככה הגיע מאוחר, אני ככה מכניסה את הלמינים, עד עכשיו הבאנו משהו מעין היה שקשור ליראת שמיים ויראת חטא, סיפור. עכשיו אנחנו חוזרות לפסקה שלנו, כדי להבין מה זה יראת שמיים ויראת חטא. אז מה תרם לי הסיפור? הוא עוד לא תרם לי את ההסבר של מה זה יראת חטא, אבל הוא תרם לי הבנה, שיראת חטא זו מדרגה מאוד 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 גבוהה. היא יותר גבוהה ממישהו שהוא בן תורה. היא יותר גבוהה ממישהו שהאימא שלו היא התורה, בשפה של הרב קוק. אוקיי? אין. אז מה זה יראת שמיים ויראת חטא? אין, ראינו, ראינו שאני קוראת את השורות שאמרתי לכם להדגיש. נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא. והיראה להישמר מזה היא יראת חטא. והיראה מצד רחוק האור האלוקי ממנו ובוש את פניו וצערו, זהו יראת שמיים. יראת שמיים זה שאני מפחדת להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. לא כי אני מפחדת מעונש, לא כי אני מפחדת מזה שלא יהיה לי חיים טובים, אלא כי אני חוויתי שהדבר הכי גדול בעולם זה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא, ובמילה כשאני מדמיינת תמונת עתיד, מה יכול להיות לי הכי נורא, הפחד שעולה לי זה להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. אם הייתי עושה פה סקירה של מה הפחד הגדול שלך, אז אנחנו לא נפתח את זה, כי זו שיחה שלא מעוררת דברים טובים, אבל רוב הפחדים שלנו קשורים לחס ושלום, מה יהיה בעתיד, אם יקרה ככה, אם יקרה ככה. אדם עם יראת שמיים שאני שואלת אותו, תגיד לי מה הפחד הגדול שלך, מה הוא יגיד לי? להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. כל השאר דברים פרטיים, שוליים, אבל באמת באמת הפחד שלי בחיים זה להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. יפה. אז זה מקפה לי פה שיראת שמיים. הרבה פעמים אנחנו עושים את החלוקה והיא קצת מלאכותית של אהבה ויראה. ואז יוצא שיראה זה על דרך השלילה ואהבה זה על דרך החיוב. אבל באמת המנגינה של הרב פה זה שיראה, כאילו זה מרוב אהבת השם אני פוחדת להיות רחוקה ממנו. כלומר, היראה והאהבה מקופלות פה. זה לא מקום... מצוין. ואת מביאה כאן למדרגה הבאה. אז מה זה ירחת? ירחת, אני חוזרת, נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא, ויראה להישמר מזה יראת חטא. יראת חטא זה אדם, שאם תשאל אותו מה הפחד שלו, מה הוא יגיד לך? מה הפחד שלך בחיים? אז מה הוא יגיד לך? לחטוא. אבל מאיזה מקום? שמה? שלא יהיה לו פגם בנפש. אז זה לא יראת עונש. יראת עונש היא מדרגה הרבה 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 יותר נמוכה. יראת עונש זה אני מפחדת לחטוא, כי אני מפחדת מהעונש, וזה גם מדרגה חשובה. כאילו מי שאין לו שום פחד זה לא טוב. כאילו זה בסדר שיהיה לי פחד מעונש, אבל יראת חטא זה הרבה 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 יותר גבוה. יראת חטא זה אני מפחדת מעצם החטא. ולמה אני מפחדת מעצם החטא? כי אני יודעת שהחטא מרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, יראת חטא כוללת יראת שמיים, וזה החידוש פה. אני אסביר. יראת חטא היא מדרגה יותר גבוהה מיראת שמיים, במובן הזה שאם יש לי יראת שמיים, זה עדיין לא אומר שיש לי יראת חטא. אבל אם יש לי יראת חטא, זה בוודאי אומר שיש לי יראת שמיים. כי אנחנו לא מדברים על אדם שפוחד לחטוא כי הוא איזה פרפקציוניסט והוא רוצה נפש מושלמת. אוקיי? זה לא המקום. זה יכול להישמע ככה. אז זה בן אדם שמפחד לחטוא כי יודע שהחטא מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא עשה צעד מעל האדם שיש לו יראת שמיים. ההבדל שאת, אז אומר לנו הרב בעין היה במקום אחר, יראת שמיים היא מידה עיונית ויראת חטא היא מידה מעשית. כלומר, יכול להיות לי שיש לי יראת שמיים, אבל עוד אין לי כלים. כלים למה? מה לעשות איתה? אוקיי, אני מפחדת להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא, ומה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם הפחד הזה של להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא? כן. יראת חטא זה מה אני עושה עם זה. מה אני עושה עם זה? אני נשמרת מהחטא. עכשיו, מה זה אומר להישמר מהחטא? זוכרות את הפסקה סור מרע בינה? זוכרות? ששאלנו למה הניסוח סור מרע הוא ניסוח אקטיבי למשהו שהוא לכאורה פסיבי. כי סור מרע בתפיסה הכללית שלנו זה אני לא עושה רע. להישמר מהחטא נשמע לנו, יש פה חטא אני לא עושה. ממש ממש לא. להישמר מהחטא זה אומר אדם שבכל דרכיו הולך בתורה כזאת שהוא מנהל אותה מראש שהוא יהיה רחוק מהחטא. אוקיי, זה לא רק מה לא לעשות, זה גם מה כן לעשות. זה לא רק להימנע ממצוות לא תעשה, אלא לדאוג לעשות גם מצוות עשה. כלומר, זה אדם שמה שמנהל אותו בחיים, אוקיי? זה השמירה מהחטא. זה מה שיושב לו בראש. עוד פעמים אנחנו נעשה פה סבב, ברוך השם כולכם צעירות, ואני מקווה שהמטרות ילכו ויגדלו עם השנים. אבל אני אעשה פה סבב של מה מנהל אותנו בשנים הקרובות, וזה בסדר שזה ינהל אותנו בשנים הקרובות. זה יכול להיות בחירת מקצוע, זה יכול להיות כל מיני דברים שהם לכאורה טכניים. אוקיי, או מה ניהל אותנו בחמש שנים האחרונות, הרצון לבגרות, אוקיי, אז אני אלמד את זה, אני אלמד את זה, אני אלמד את זה. הבן אדם הזה שהוא ירח חטא, מה שמנהל אותו בחיים, זה לא רק עבודה, פרנסה וכו'. את כל חייו הוא מנהל בצורה כזאת שהוא נשמר מהחטא. ולכן יראת חטא זו מדרגה מאוד 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 גבוהה, גם במסילת ישרים היא מופיעה הרבה, אחרי הרבה דברים אחרים. הנה. והעבודה שלנו, עכשיו זה נשמע, אוקיי, מדרגה כזאת גבוהה, 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 מה לי ולה? אוקיי, אז מה לי ולה?
יראת חטא חייבת
היא חייבת לגעת ביראת שמיים, אחרת למה אני כל כך מפחדת מהחטא? אם אני מפחדת מהחטא בגלל העונש, אז זה יראת עונש, זה בכלל לא יראת חטא. אם אני מפחדת מהחטא כי זה, אני עוד פעם, אני רוצה איזה נפש מושלמת, אז פספסתי, זה גם לא יראת חטא. יראת חטא נובעת מהפחד מהחטא, מתוך הרצון לדבוק בקדוש ברוך הוא. אוקיי? כן. רק בקול? לא הבנתי מה את שואלת. אבל זה בדיוק מה שאמרתי, ולכן הזכרתי את הפסקה סור מרע, שזה לא לעשות רע במובן האקטיבי, לא במובן הפסיבי, שאני כל הזמן דואגת איך לא להיות ברע, אני דואגת כל הזמן איך להיות בטוב, כי מה זה חטא? גם ביטול מצוות עשה זה חטא, זה גם מה אני עושה, לא רק מה אני לא עושה. אתה כל הזמן מנוהל בצורה כזאת, שהדרך שלך היום, היומיום שלך, לא שיש לך עבודת השם ויש לך במקביל שגרה. השגרה היא עבודת השם שלך. לירה מחטא זה גם מה אני עושה, זה לא רק מה אני לא עושה. כן, ולכן ממש אמרתי, זה לא נוסח פסיבי, זה כמו סור מרע. עכשיו, זה שאת רואה אנשים שנשמרים מחטא, זה עוד לא אומר שיש להם יראת חטא לצערים. כלומר, את לא יכולה לקבוע את המידה לפי מה שאת רואה בעיניים. כי זה דברים שמסורים ללב, ורק הקדוש ברוך הוא יודע אותם. עוד סיפור על הרב אוירבך, היו באים אליו לשידוכים, הוא היה ראש ישיבת כל תורה, והיו באים אליו הרבה אבות של בנות, לבדר לשידוכים. ואז מה השאלה קלאסית של מישהו שחשוב לו תורה, זה האם לבחור יש יראת שמיים. אז הרב אוירבך היה אומר, יראת שמיים, אם יש לו, אין לו, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אני יכול להגיד לך, הוא מקיים מצוות, יש לו בניגלה המידות שלו טובות, הוא לומד תורה כל היום, יש לו יראת שמיים או אין לו יראת שמיים? אני יכול לדעת? אז אם הרב אוירבך לא יכול לדעת על מישהו אם יש לו יראת שמיים עולה, אז בטח שגם אנחנו לא. ולכן זה שאני רואה שמישהו נזהר מחטא עוד לא אומר לנו שיש לו מדרגת יראת חטא. ובכלל אנחנו רואים במקום של לראות מה יש לאחרים, אלא איך אני בונה את זה בתוכי. עכשיו את צודקת שהבנייה בתוכי זה לא איך אני נרתעת מהעולם, אלא איך אני בתוך העולם נשמרת מהחטא. להישמר מהחטא, שוב, זה לא מה אני לא עושה, זה מה אני כן עושה. כן. כן, אנחנו יכולים לדעת על עצמנו מה מניע אותנו. אנחנו לא צריכים לעשות ניתוח פסיכואנליטי לעצמנו כדי להבין מאיפה זה מונע, האם מפה או משם. באופן הפשוט, כן, אנחנו יכולות לדעת מה חשוב לנו בחיים. ויותר מי שחשוב להבחן איפה אנחנו נמצאות היום, חשוב לנו לוודא שנתקדם. הרבה מאוד מהחיים אנשים עוסקים באבחונים. מה זה חשוב איפה את היום? תדאגי להיות בשלב הבא. ולפעמים את האנרגיה של להתקדם, אנשים לוקחים רק בלהבין איפה הם ולהבין איפה הם ולהבין איפה הם. אפשר להתחיל לזוז, לא משנה איפה אנחנו. בגלל שאוקיי, אני מפחדת להיות רחוקה מהשם. מה זה אומר לי במציאות? אני, אוקיי, אני נורא רוצה להיות קרובה להשם, ואז מה? מה אני עושה עם זה? זה כאילו, זה יכול להיות רק חוויה פנימית, ועדיין לא אורח חיים. היא רק שנייה, היא יראת חטא. היא דואגת שאני אהיה קרובה לקדוש ברוך הוא. זוכרות עבירה מטמטמת ליבו של אדם? בפועל, במעשה. יראת שמיים, אוקיי, אני נורא דואג, אני נורא רוצה להיות קרובה אליך, הקדוש ברוך הוא, ואני יכולה להישאר עם רצון, שלא מפעיל אותי. האם קרה לך בחיים שאת נורא רוצה משהו ולא עשית בשבילו כלום? קרה? כאילו לא תמיד איתך, לי קרה. שיש רצונות, והרצונות האלה עוד לא מספיק חזקים כדי להניע אותך בפועל. הם עדיין רצונות, פעם אני אהיה כזאת. אבל יש רצונות שהם כבר היום עובדים אליי. רצון כזה זה אדם שכבר יש לו יראת חטא בפועל, הוא כבר יודע איך הוא מתנהל בחיים, זה לא רק הרצון הפנימי. אוקיי? ולכן אדם שיש לו יראת חטא, בהכרח יש לו גם יראת שמיים. היה באגף הזה. עוד לא. יכול להיות שאני עוד לא מספיק מבינה אפילו מה רצון השם. יכול להיות. אוקיי? יש אנשים נורא רוחניים, נורא כזה עם חיבור פנימי מאוד גדול, והם לא יודעים מה לעשות אותו. כן, הרבה פעמים אנחנו שומעים סיפורים של גרים, או של חוזרים בתשובה. אנשים שהרגישו קרבת השם מאוד גדולה, אבל מה? מה אני עושה איתה? אם מישהו שמע את הסיפור של רות בנאי, אשתו של אביתר בנאי, זה באמת סיפור מאוד חזק מבחינתי בדוגמה הזאת. של איזה רצון למשהו מאוד מאוד גדול, אבל חוסר מוחלט בכלים של מה אני עושה עם הרצון.
אבל
כאילו
גם
מנתחת,
זה לא עד הדרגה הכי גבוהה, זה כאילו מתייחס לחטאים, אבל מה עם
אז זה מה שעניתי קודם, שחטא מבחינתנו זה גם ביטול מצוות עשה. אוקיי? ולכן זה אדם שעושה, הוא לא רק... אוקיי, הוא לא שם את עצמו באיזה ויטרינה חטאים אל תיגעו בי. לא. הוא פועל, הוא מנהל את חייו. כי אוהב מצוות זה נחמד כזה, אבל לא כי אתה אוהב מצוות, חלק אתה אוהב עושה, חלק לא. פה יראה עם מושג יותר חזק. מבינה? כאילו אוהב מצוות יכול להיות גם דובון אכפת לי. כאילו כיף לעשות חסד, כיף פה. עירת חטא, אין מצב את המתקרב לחטא. זה יותר חזק. אפילו שאנחנו נורא רוצים להיות חיוביים ונחמדים, עירת חטא זה מושג הרבה יותר חזק מאשר אוהב מצוות. שימו לב שגם ואהבת לרעך כמוך, שזה אומר לנו רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, ויש דיון מה הפסוק הכי גדול בתורה, אז אחת ההצעות זה ואהבת לרעך כמוך. ואז שואלים חז"ל, איך מקיימים ואהבת לרעך כמוך? מה עונים? מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. למה פסוק כל כך חיובי הם הפכו לניסוח שלילי? כי אם אני עושה לאחרים מה שאני אוהבת, זה לא בטוח מתאים. כאילו, אם תתני לחברה שלך מתנה שאת אוהבת, לא בטוח שזה יעבוד. אבל אם לא תעשי לה מה שאת לא אוהבת שעושים לך, זה בטוח יעבוד. כל אחד אוהב דברים אחרים. לפעמים על דרך השלילה, כי זה יותר חזק. עוד? טוב, אז עכשיו אני רוצה לקרוא את הפסקה הזאת מחדש. אנחנו קראנו את השבוע שעבר, והייתה לנו עלומה. בואו נקרא אותה אחרי ההבנה. אני, כן, בבקשה.
אם אנחנו אומרים שכאילו לא נתפלל, יש לנו את מירת שמיים, אז כאילו, מירת חצי יותר.
אם זה נקבע משמיים, עירת חטא ועירת שמיים מבחינתנו זה אותו דבר בהקשר של המשפט הזה. הכוונה מה היא? שאף אחד לא יכול לקחת לך את הבחירה הפנימית. ולכן בדברי חז"ל המושג עירת שמיים הוא גם כולל את עירת חטא. עירת שמיים ועירת חטא, אני קוראת פסקה ו', פרק א' פסקה ו'. כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה המושפעת ממנו יתברך וחתומה בחותמו העיני. עד פה אמרנו זה רק הסבר שכל פעולה היא משמעותית, בטח בעם ישראל. על כן כל פועל שהוא טוב לפי התורה ממשיך על העושה אותו, בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים והטוב. ולכן את הפסקה הזאת הוא מתחיל בלנסח דווקא על דרך החיוב, כדי שנבין שכשאחר כך הוא יגיע לדרך השלילה זה כולל את זה. כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה, עם השכל המושפע ממנו יתברך, להנות ממאור פניו יתברך. אמרנו? כל פעם שאני מקיימת מצווה, אני מיישרת קו עם הקדוש ברוך הוא. ונמצא שלם הוא בעצמו, וראוי ממילא להיות ניזון מזיו האור הכללי. כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. אדם מקיים מצווה, הוא מיישר קו עם רצון השם. כן, בשפה של הרב הוא מוטבע השכל העליון של הקדוש ברוך הוא כביכול והשכל שלו באותו מקום, באותו רגע. וממילא הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, קרוב לאור הזה, הוא קרוב למקור הטוב. ואם קלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת הפך החוכמה העליונה השלמה, שהיא תכלית הטוב, וההכרח להגיע עדיו, כי הוא המקום האמיתי ממקומו של עולם. נמצא שנתקלקל בעצמו, מה זה הקלקול הזה, מה זה החטא הזה? שהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות. כל פעם שאני עושה משהו שהוא לא בסדר, זה משאיר בי חותם של חיסרון. אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא. כמה חיסרון יהיה בהטבעה הזאת? זה תלוי גם מה החטא. ויותר מזה, שנתרחק בצער גדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו אור עליון, כי אבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד, כי כל דבר מצטער בהפקו. כן, כל פעם שאני חוטאת, אז חוץ מזה שזה מטביע בי חיסרון, זה גורם לי למרחק מהקדוש ברוך הוא, ויש בזה צער ובושה, כאילו הנפש היא במקום כואב. וכאן יקבצו יחד צער ובושת וחיסרון שלמות, שמשקיף על הדרך חוכמה ופניו נופלות, ורואה שאינו יכול להידבק בה, קימום בו ונפשו עליו תאבל. אנחנו הזכרנו בשיעור שעבר את הפסקה, ואמרתם שלמדתם אותה עם הרבנית עידית, אז אני מזכירה לכם את הפסקה, עצב הגאולה הנשמתית. בעצם פה הוא קצת מתאר לנו מה זה עצב הגאולה הנשמתית. אין מי שלא זוכר את הפסקה או שהייתה בפסיכומטר, אני אומרת על רגל אחת, כי זאת פסקה מאוד 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 חשובה. כן, ששם הרב מסביר לי שהרבה פעמים הכאב, אני מחפשת לו הסברים הגיוניים. כן, אדם יכול להיות בצער, והוא מחפש הסבר הגיוני. כן, אז אמרנו אצל בנות, בדרך כלל ההסבר ההגיוני זה הורמונים, אבל אוקיי, לא הורמונים. אוקיי, אני יודעת שעכשיו אין לי הסבר הורמונלי, זה לא הזמן. ואני גם מחפשת, ואני רואה שאין לי שום סיבה הגיונית לכאב. אין לי שום סיבה הגיונית, הכל בסדר. הכל בסדר, אוקיי, במובן שאפשר שהכל יהיה בסדר, הכל בסדר, ואין לי שום סיבה הגיונית לצער. במצב כזה, אומר לי הרב, לפעמים יש איתות מהנשמה, והאיתות מהנשמה אומר, התרחקת, שקרה אני מתגעגעת אלייך, זה הכאב. כל מי שמקבלת איתות מהנשמה, בהפוך על הפוך, זה מעיד דווקא שהיא קרובה. יש כאלה שכבר לא שומעים שום איתותים. אבל זה שיש לי רגעים של כאב, ואני חושבת שכולנו מכירים את הרגעים האלה במוצאי שבת, אז הרבה פעמים חושבים שטוב, נו, צריך לחזור ללימודים, צריך לחזור לצבא, צריך לחזור ללא יודעת מה, צריך לנסוע. לא, זה לא מסיבה טכנית. כן, באמת, באמת הנשמה כואבת את הפרדה מהשבת, ולכן יש לנו בשמים בהבדלה, כי בשמים זה מה? זה חוש, ריח זה חוש, שאומרת הגמרא, הנשמה נהנית ממנו, לא הגוף. אז כאילו מעודדים את הנשמה על הפרידה משבת. אז יש לנו כל מיני פרידות מגודל בחיים. זה לא רק במוצאי שבת. מוצאי שבת זה פרידה של העולם, זה לא קשור אליי. אבל יש מצבים שאני רחוקה, והנשמה מעוטטת לי, את רחוקה, את חסרה. וזה כאב שהוא מאוד מאוד מאוד, כאילו הוא מאוד קשה, כי באמת אני לא כל כך יודעת מה אני עושה איתו. והוא גם מתסכל. אז אני לא אומרת כל פעם שיש לי דמעות, כן, זה מהנשמה. לא, אני לא מתחילה. רק אם אני שוללת כל סיבה הגיונית אחרת, אני שואלת את זה, רגע, מה? על מה עכשיו אני בוכה? הוא אומר לי, הרב, במצב הזה, זה מהנשמה. ואת צריכה לשמוח שיש לך איתות מהנשמה, כי זה אומר שאת באמת באמת קרובה. אותו דבר כאן, כן? הנפש שלנו, ברגע שיש לנו מצב של חיסרון כזה, יש בה כאב, יש בה צער. נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא, והיראה להישמר מזה היא יראת חטא, והיראה מצד רחוק האור האלוקי ממנו ובושת פניו וצערו, זהו יראת שמיים. והנה האדם שחננו האל יתעלה בינת לב להשכיל בענייני העבודה ותארת הלב להתהלך לפניו יתברך, לא ימצא קורת רוח כלל, אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו. אז אמרנו, הרב מסיים כמעט כל פסקה במוסר אביך עם איזה מילה שקשורה לזה, שהרבה פעמים אחרי פסקה כזאת, או בכלל אחרי לימוד אמונה, אני אומרת, יאללה, מה אני מסתבכת? בוא נזרום עם החיים וזהו. אומר לנו הרב, לא יעבוד לך. כי אם כבר יש לך את זה, וכבר יש לך נטייה להעמיק, וכבר... אמרנו את זה, וגם בכל שאר התחומים את מעמיקה, לא יכול להיות שבנושא של אמונה תישארי ברובד נמוך. נתנו את המשל של אדם שגדל, כן, תינוק שגדל, גדל, 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 אבל רק הראש שלו נשאר קטן. זה מה שקורה לי כשאני גדלה בגוף, וגדלה במובן הכלכלי, וגדלה במובן השכלי ובקריירה, אבל כל עולם עבודת השם שלי נשאר גולמי. זה אדם שגדל והראש נשאר של תינוק. ויש הרבה כאלה, ואתם יכולים למצוא גם פרופסורים כאלה, שהם חכמים וגאונים בהמון תחומים, אבל בעבודת השם דברים נשארים גולמיים, 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 גולמיים. אומר לנו הרב, את לא תברכי מזה. אם את במקום שמחפש גודל, לא יעזור לך עכשיו לסגור את הספרים, להגיד, אוקיי, מספיק לחשוב, העיקר לזרום. לא, זה לא יעבוד. באמת, באמת חייבת ללכת ולהעמיק ולגדול, כי באמת... זאת עבודת החיים שלנו. בשביל זה אנחנו פה בעולם הזה. הנה... כן.
יש את זה, כאילו, מבחינת את הכל, לפעמים יש הרגשה שכאילו, נגיד עכשיו, אנחנו נגיד עכשיו,
נכון. היא רחוקה לא בדיוקי, כן.
השאלה שלי כאילו היא, איך הופכים את הלימוד למשהו שהוא... אולי
רק איתי,
אבל
כאילו
מרגיש לי
הרבה פעמים
שהלימוד זה נורא נורא
שכלי. לגמרי, זה לא רק אצלך, זה בהגדרה.
אוקיי, וכאילו, ואת יכולה גם להתפלל כאילו נורא
נורא
שכלי
ומדינת
הרבה
עכשיו,
אבל
משהו
בלב הוא עדיין
רחוק,
ועדיין אפשר
למצוא
כאילו את
העיתונים האלה. לגמרי, כי זה שאני יושבת עכשיו ולומדת עוד לא אומר שאני כבר מושלמת, ועוד לא אומר שאני כבר רחוקה מהחטא, ויכול להיות שאני פשוט נהנית מהלימוד, אבל זה עוד לא חלחל לחיים. אני מדגישה את העוד לא. לא שזה לא, זה עוד לא. כן, אני גם יכולה להיות מתוסכלת, אני לומדת שבוע שלם, ואז אני הולכת הביתה, ולא מצליחה לכבד הורים, ולא מצליחה... הרבה פעמים אני גם לא רוצה לפתוח שום ספר בשבת, וזה הגיוני בשנת מדרשה, כי יש לכם כל השבוע מעין עולם הבא. כשמגיע שבת חוזרים לחול הרבה פעמים. אין, כאילו זה הרבה פעמים מתסכל, זה מתסכל, כי כאילו את אומרת, הנה אני פה בקודש, אני מגיעה הביתה, אני כאילו בן אדם אחר, ואיפה כל מה שלמדתי כל השבוע? אנחנו לא מתיימרים לחשוב שאת לומדת שנה, זה אומר שכאילו כבר את חיה הכל, לא. אלא מה? מה עושה השנה הזאת? השנה הזאת נותנת את התוכן. היא נותנת את התוכן והדברים מחלחלים לחיים אם יש רצון שהם יחלחלו ואם יש גם עשייה בפועל. אומרים פה על יראת חטא, לא על יראת לימוד. כלומר, אני יכולה ללמוד 20 שנה ולא לעשות כלום. ולא, אם אין לי רצון. לא סתם אומרים בחסידות שרצון וצינור זה אותם אותיות. כי מה שיהפוך את הלימוד שלי ממקום יבש למשהו חי שאני מתנהלת לפי, זה הרצון. עכשיו, איך זה עובד? אני אחראית על הלמידה ועל העשייה. אם אני כבר חיה את זה, אם הלב שלי שלם זה, זה כבר על הקדוש ברוך הוא הצינורות. מה זאת אומרת? נפש האדם אחת, יש לנו שכל, רגש, רצון, דמיון. את לומדת, אין ספק שזה מפעיל את השכל. לא חשבנו שזה כבר הופך אותנו לאיזה. את צריכה לעורר גם את הרצון. מתי זה יחלחל הרגש? זה כבר צינורות הנפש. אם אני עושה את העבודה שלי נכון, זה יחלחל. אני תמיד אומרת, זה כמו בדוגמה של שידוך. אני מכירה בחור וזה נטו שכלי בהתחלה. כן? שנינו השאיפות כאלה, זה כאלה, זה כאלה, בן אדם זר, מה לי ולא בכלל. זה מתחיל מדברים שכליים ונורא נורא יבשים. אז איך זה מעורר רגש? כי השכל נתן אור ירוק, אוקיי, השאיפות משותפות, הייתי רוצה להתקרב לבחור הזה. ולאט לאט הרגש מגיע, יש כאלה שזה גם מהיר מהיר ויש כאלה שזה יותר לאט. כל אחד הקצב של האחר. לנו יש שליטה במה אנחנו מכניסים לנפש שלנו ומה אנחנו בוחרים ולרצות. מתי אני כבר אחווה את זה? זה כבר לא בשליטתי. כי כל פעם שהשכל עובד, יש משהו אמרנו שהרגש מתנטרל. זוכרות את המשל עם הקומקום? זוכרות או לא זוכרות? שכל פעם, אם אני באה לבדוק, אני מפעילה מים עם קומקום חשמלי ואני רוצה לבדוק אם זה רתח, כל פעם שאני מרימה את המכסה לבדוק שאם זה רותח, אני בעצם פוגעת ברתיחה. כל פעם שאני הולכת לבדוק אם הלב שלי רותח, וואי, אני כבר אוהבת את השם, אני כבר מחוברת, אני זה, עצם הבדיקה מייבשת אותי. אני לומדת, אני עושה, אני רוצה, בעזרת השם, זה יהיה אמיתי עד 120. עניתי לך? כן. עוד שאלות? טוב. אז בעצם הפסקה הזאת יכולה להביא לנו שאיפה גבוהה, היא יכולה להביא לנו תסכול. כי לפעמים הרוב שאנחנו אומרים, וואו, איזה מדרגה גבוהה, איזה מדרגה גבוהה, איזה מדרגה גבוהה, אני אומרת, אוקיי, לי אין סיכוי. אז זהו, שלא. כי אין, זה, אנחנו בחיים שלנו, זה לא הכל או כלום. הדבר הכי מסוכן בחיים זה ללכת על השחור לבן. אני רואה את התלמידות, אני כל פעם צוחקת, אבל אני מכירה את זה, כי אני חושבת שבגילם גם אני הייתי ככה באולפנה. מכירות את זה שמתחילים דברים רק בשעה עגולה? כן? אני עכשיו יושבת מסתדלת, בחמש מתחילה שיעורי בית. בשש, כאילו עד אז, כאילו יש זמן למרוח, שעות עגולות. למה שעות עגולות? כי זה שלם. שעה עגולה זה משהו שלם. כאילו, יש לי עכשיו 3.5 דקות. מה, אני אתחיל בהם משהו? מה אני אעשה בהם משהו? יש לי עכשיו 8.5 דקות. מה אני אעשה בהם משהו? כל משהו כזה חלקי לא שווה, עגול, ככה זה יפה, זה טוב. אני כל פעם נותנת את הדוגמה הזאת בדיאטה, הכל בסדר, עשית דיאטה מצוין, אכלת קוביית שוקולד וכלום לא שווה, את נופלת על כל המקרר. למה? למה? הכל או כלום. זה הדבר הכי, הכי, הכי מפיל אותנו בחיים. שאני צדיקה עליונה, או שזהו, כאילו, דיברת, התחצפתי לאמא שלי, כל השבוע שלמדתי במדרשה, לא שווה כלום, זה מעיד שאני צבועה. אוקיי? דיברתי לשון הרע, הנה, מה שווה לי? כל השבוע אני לומדת, כל השבוע אני לומדת, ואני מדברת לשון הרע, סימה שהלימוד שלי צבוע. זה הצעת על יצר הרע, אנחנו נראה את זה בפרק האחרון שמדבר על חשבון נפש. זה הדבר שהכי הכי מפיל אותי. אז או שאני אהיה יראת שמיים כמו המורה הזה שסיפרנו עליו בסיפור, או שבכלל לא. יראת חטא. אז לא, אני כל הזמן עובדת על מה שאני יכולה לעבוד, ואני אקח מה שאני יכולה לקחת, ואני אתקדם במה שאני יכולה להתקדם. ואוי ואבוי לי אם אני אומרת, טוב, יראת חטא זה אחרי יראת שמיים, אז אני בכלל לא עובדת על זה. יראת שמיים זה בכלל עיוני, אז אני לא עובדת על זה. כאילו, וכן הלאה וכן הלאה. ממש לא. אני עובדת על כל מה שאני יכולה לעבוד, רק שאני עושה את זה בהדרגה. כל פעם כובשת יד קטן חדש. החוכמה להתקדם בחיים זה בצעדים קטנים. לא מהיום אני צדיקת הדור. לא עובד ככה. לא עובד ככה. או, אני צריכה להספיק בשנה וחצי הקרובות להיות הכי צדיקה בעולם כדי שיכירו לי את הבחור ישיבה הכי שווה. זה לא עובד ככה. גם אחרי שתתחתני אני מקווה מאוד שתתקדמי. זה לא, אנחנו לא מאפסנים את ההתקדמות אצל הרב בחופה ועד אז אני צריכה להיות מושלמת. ממש לא. את לא תהיה מושלמת ואני אגלה לך סוד, גם הוא לא יהיה מושלם. ובעזרת השם ביחד, כן, תמשיכו להתקדם. החיפוש שלמות הוא כל הזמן מנקר בנו, כן.
אבל יש לי מקום רצון
למושלמות, אני לא רוצה להגיד רצון למושלמות, אני רוצה להגיד רצון להתקדמות. רצון להתקדמות, כן, איך קוראים לרצון להתקדמות בשפה של עם ישראל? תשובה. כל הזמן בתהליך של תשובה, כל הזמן. אני כל הזמן, אם אני מסרטטת יעדים הם מתסכלים אותי. אם אני מסרטטת יעדים גדולים. יעד קטן זה מצוין, אבל יעד גדול... נכון. למה? כדי שיהיה לי בראש שיש מדרגות כאלה. אבל מה הצעד הבא שלי? זה לא יראת חטא. זה איך אני מצליחה להתפלל כשאני קמה בבוקר, לא רק ברכת השחר, אלא גם רק 18. זהו. עוד... כמה חודשים אני אגיד, טוב, איך אני מוסיפה גם קריאת שמע. עוד זה, טוב, איך אני מוסיפה אשרי. דוגמה. לא, ממחר התפילה שלי שלמה, ת-ת-ת-ת-ת-ת, כי אז מה קורה? אין לי זמן לתפילה שלמה, אני גם לא אומרת ברכות השחר. אתה יודע? מזה אני אומרת, השלם הוא הכי מסוכן. מה זה, איזה הוא השיר השמח בחלקו? בחלק שלו. יש לה חלק, הוא טוב, שמחי בו. גם אם הוא רק חלק, גם אם הוא ממש חלקי. וזה יכול להיות בכל דבר בחיים. כי הרבה פעמים אנחנו מציבים יעדים והם מאוד מאוד גבוהים ואנחנו לא מגיעים ואז אנחנו כאילו, אז שום דבר אחר לא שווה. נכון, אנחנו צריכים שאיפות גבוהות. השאיפות הגבוהות צריכות להיות מאחורה, ברקע. אבל עכשיו מה השאיפה שלי? קטנה. ככל שהיא יותר קטנה, היא יותר ישימה. והיא יותר תחזיק מעמד. אוקיי, אני רוצה לעבוד על צניעות. לא, מעכשיו הכל, ת-ת-ת-ת-ת-ת. לא, זה לא יכול להיות. לקחת את המינימום ההלכתי. אני רוצה להוסיף עוד טיפה, בבקשה, אבל להתחיל במינימום שההלכה דורשת, לא במקסימום.
אבל אם זרים בלי גרון, זה אומר שאם זרים
כמו מה?
נגיד לשון הרע, אז כאילו, בדיוק דבר הזה, אני יכולה להגיד שכאילו, שזה... לא יודעת, כאילו, זה היה צור דרך זה, כאילו, כזה נחלוץ, שזה כזה מטורף, כמה זה סברה, כאילו, זה פשוט לא נורא לי. וכאילו, זה נכון, זמן
הזה,
כאילו,
אותה,
אין
נורא,
אני
יותר, כשאני אהיה
לי כוחות, וזה, אין, אין, אי אפשר
לשון נורא, כאילו, נכון. אבל מה ההבדל? פה דרך אגב, מי שנותן כלים ממש יפים, מכירות קצת טניה? מכירות? אז מה בעצם החידוש של הטניה? שאתה לא צריך עכשיו לנסות לשנות את הנטייה שלך לרע. רק את המעשה. רק את המעשה, רק את המחשבה, רק את... זה בעצם הגדלות שלו. כי אנחנו רוצים בראש לא לרצות רע, לא לחשוב רע, לא לרצות לשון הרע. איזו שאיפה כבר, אומר לך, תני, עזבי, רק תגרי את הפה, אל תגידי לשון הרע. אם את מתה להגיד לשון הרע ולא אמרת, את בסדר גמור. כלומר, אל תעבדי עמוק, עמוק ותהליכי כל הזמן. תעבדי על הטכני, אני לא אומרת לשון הרע, בשביל זה לא צריך תהליך עמוק. את רוצה כבר לא לרצות להגיד לשון הרע, לא להיות שם, זה כבר תהליך. בשלב הראשון, אל תעשי את זה בתהליך, רק את לחי על הטכני, אל תדרשי מעצמך יותר מהטכני. את מתה להגיד לשון הרע, את תכתבי את זה לנייר, תקראי ותזרקי את זה. כלומר, כאילו, אל תחפשי את המקום הזה שבו אין לך כבר רצון להגיד לשון הרע. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. להצליח במדרגה הטכנית זה אפשרי. זה אפשרי. אוקיי, וגם הרב יגיד לך, אוקיי, אז יש לך, זה גם דיברנו על זה בסור ברבינה, אז יש את החברה הזאת שכל פעם מציעה לך לשון הרע, אז היא, קחי תרופה, תרחקי ממנה. אלה דברים שאפשר לעשות אותם מהר, למה? כי הם לא בנפש, הם במעשה. את צודקת שתהליכים בנפש הם הרבה יותר ארוכים, בסדר, זה כל החיים, שאני לא רוצה להגיד רע על מישהו. אבל להצליח בצד המעשי, זה אפשרי גם בלי תהליך. ההלכה דורשת מאיתנו מעשים. זה אפשרי בלי תהליך. לעבוד על נטיות הנפש, עבודת הנפש, מידות, זה חייב תהליך. אי אפשר בלי תהליך. ולכן אני אומרת, לא אמרתי תוותרי על ההלכה. אמרתי, קחי את המינימום ההלכתי. גם בתפילה. למה התחלתי מברכות השחר? כי המינימום ההלכתי לאישה הוא ברכות השחר. זה המינימום שבמינימום. אבל אני לא אגיד לך, אוקיי, את לא רוצה להגיד ברכות השחר? אל תגידי, קחי תהליך. בזה לא. במינימום ההלכתי אין לנו תהליכים. אבל בעבודה נפשית, במידות, את רוצה שהתפילה היא גם תהיה חיבור להשם, תהיה, אה, זה התהליך. להגיד, לעשות המינימום ההלכתי זה לא תהליך ולא צריך תהליך. בסדר?
אין...
זה הבעיה שלנו. למה? אחר המעשים, משחרים על המחות. הספר החינוך לא אומר לנו, אחר הפעולות תתרגל. זה כבר יהיה הרגל. הלב שלך ימשך. לכן אני אומרת, יש דברים שנכון, אני מסכימה, הם לא תהליכים, אבל הם גם לא מדורשים תהליך. עבודת המידות דורשת תהליך. חיבור פנימי דורש תהליך. נתתי את הדוגמה פה של תפילה. תקשורת עם הקדוש ברוך הוא דורשת תהליך. להגיד בקורת השחר לא דורש תהליך. אני כמה אומרת, גם אם זה חיצוני. גם אם זה חיצוני. עשית את המינימום ההלכתי. למינימום ההלכתי, כשאני אומרת מינימום ההלכתי, זה הלכה, בלי חומרות, בלי אקסטרה, בלי זה, לא צריך תהליך. צריך, מה צריך? ידע, אוקיי? לפעמים אני פשוט לא יודעת מה המינימום ההלכתי. אני מציעה לכם, שנקרא להריץ פה פניני הלכה. גם זורם, גם מעשי. אין, מינימום הלכתי לא צריך תהליך. דרישה, פנימי, תהליך, עמוק, חיבור, בטח שצריך תהליך. וכל מה שצריך לעשות תהליך, תעשו אותו איתי. איתי ובצעדים קטנים ומדודים. עוד שאלות?
אז גם זה לא תהליך לי להתפלל שתי תפילות ביום?
אני הלכתי על המינימום ההלכתי. אם את במקום שאת כבר מתפללת שתי תפילות ביום, אני לא אחזיר אותך, תלכי לברכות השחר. כל אחד איפה שאני... את מתפללת שתי תפילות ביום מצוין. התהליך שלך יהיה במשהו אחר. או יהיה להעמיק את החיבור. או יהיה, אוקיי, כל פעם אני מתרכזת במשפט אחת ומתכוונת בו. אנחנו לא נצעד אחורה. אוקיי? אבל לקחתי את הדרישה, מינימום, 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 דרכות השחר, יש דרישה, יש קצת כזה בהלכה. את כבר בשתי תפילות ביום, אשרד. ותפילה ביום רוצה להוסיף אחת, מעולה. אני אגיד לך, תוסיפי רק ל-18, בלי האשרה שלפני. כאילו, כל פעם צעד קטן. כאילו, יש כאלה ש... אוקיי, אני מתחילה מהיום לגמור ספר תהילים. לא, לא באמת. אני מתחילה היום לגמור את כל הזה. עזבי, את רוצה להגיד תהילים? זה להגיד תהילים, אל תחשבי עכשיו, אנחנו היום ביום חמישי, לא, תעשית כל יום חמישי של תהילים, לא, יש לנו גם, שימו לב כמה ההלכה שלנו היא בכלל התורה שלנו היא חכמה. ספר תהילים, יש את אלה שיכולים לגמור ספר ביום, ויש את אלה שיכולים לגמור את היום, נכון? אבל יש לנו גם חלוקה ליום בחודש. מכירות החלוקה ליום בחודש? יש חלוקה כזאת. יוטט תוות, את הולכת ליוטט, אוקיי, פותחת בתהילים, יוטט, זהו. זה שלושה פרקים, נגמר. לא מספיקה? פרק אחד. אין, אבל הרצון לעשות הכל הוא ממש 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 באוכרנו. כי ברגע שאני לא יכולה הכל, אז אני גם הולכת ישר לכלום. וזה מסוכן.
כאילו את מדברת על כל נושא, כאילו לפני עצמו, נגיד, אני יכולה להחמיר מאוד במשהו, ומצד שני כאילו לחפף יחדית בתחום שהוא בכלל...
אני לא אמרתי לחפף, אמרתי מינימום יחדית.
לא, נגיד, אז אני מחפפת בתחום יחדית שהוא כאילו בכלל לא קשור, כאילו לא באותו רובד בכלל. השאלה אם כאילו אין עניין ההחמרה כאילו
השאלה איפה את נמצאת, אוקיי? אם את בשלב שכבר עברת מינימום יחדית, שכבר משבילך המדרגה הבאה היא חומרה מעולה. השאלה איפה את נמצאת? לא כולנו צריכים להגיע בדיוק לאותו מקום. כל אחת ואיפה שהיא נמצאת. לכן אמרתי לה, אם יש לך, אם את כבר בשתי תפילות ביום, אני לא מחזירה אותך לברכות השחר. אבל אם את לא מתפללת, תתחילי עם ברכות השחר. כל אחת ביחס לאיפה שהיא היום. תמיד צעד קטן. כן, העבודה שלנו היא כל הזמן צעד קטן ביחס לעצמנו. אני לא זוכרת אם אמרתי לך את הסיפור, אבל אני תמיד היו צחקות עליי החיות של טיפת חלב. שהיו באות, מראות את העקומה של התינוקות, וואי, איך הילד שלך נמוך. נו, מה יצא ממני ובמעלי? כאילו, מה עבר לך בראש שיהיה לי? אין, כאילו, מה? אז היא מביאה לי עקומות בכלל מאנגליה, של אורג מלך הבשן, אז כאילו... אין, האחות עצמה היא הייתה 1.90 מטר. אז אמרתי, תגידי, הגיוני, הגיוני שלך ולי יהיה אותו... כאילו, העקומה דורשת ממך וממני אותו דבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא. הקדוש ברוך הוא כל אחד ביחס לעצמו. אם הילד שלי לא גדל על העקומה ביחס לעצמו, כן, זה ידאיג אותי, אני אחשוב, אם הוא צריך ויטמינים, אני אעשה בדיקות דם. אבל אם ביחס לענקים האלה, הוא לא צריך לגדול. אנחנו קטנים, מה לעשות? אז אני אומרת, ברוך השם, כל אחת ביחס לעצמה חייבת להתקדם. אבל במילימטר, לא במטר. כל יום מילימטר. כל יום מילימטר, בסוף עד 120, את יודעת מה הייתה לך? וואו. אבל כל יום מילימטר. אני, זה בכל דבר נכון, בכל דבר, אפילו במוזיקה. כן, הבן שלי ככה, נגן רציני. אז המורה שלו, מורה רוסי למוזיקה, אני מתקשר רוסי כי המורים הרוסיים במוזיקה יודעים לדרוש. מה הוא אמר לו? הוא היה גאון. הוא אמר לו, רבע שעה ביום. הבן שלי רצה שעתיים ביום. הוא אמר לו, רבע שעה ביום, אבל תקפיד על כל יום רבע שעה. זה עדיף כל יום רבע שעה מאשר יום אחד שלוש שעות לפני השיעור, ואז כל השבוע אתה שוכח מזה. רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה. היום הבן שלי מנגן שעתיים וחצי ביום בכיף, בזרימה. אבל זה בזכות זה שהוא אמר לו, רק רבע שעה ביום.
אבל
פה
זה כאילו אותו תחום,
הוא
כאילו שואלים, אם יש נגיד עניין להתקדם לתפילה במנחה, אבל...
וגם בצניעות.
אבל תוך
איזה
שאני מחפפת בכלל
בפניות, וכאילו... אז עוד פעם, אל תחפפי בכלום. מינימום הלכתי, אוקיי? זה מה שעניתי קודם. למינימום הלכתי אין לנו תהליכים. אם זאת ההלכה, כאילו, החפץ חיים לא אומר לי, היום תגידי לשון הרע רק על חברה אחת, מחר תגידי חצי לשון הרע, לא. במעשי, אני מדברת על המעשי, לא במידה, לא בנטייה, בנפש, לא ברצון, אני מדברת... טכני לחלוטין. אני בכוונה מדגישה טכני. כי לטכני לא צריך תהליך. אני יכולה מעכשיו לעשות את זה. אוקיי? אבל המינימום. אני רוצה עכשיו לעבור לחצאית תנועה. מינימום אחרי הברך. לא מעשית. אבל מינימום הלכתי. אני לא אגיד לך טוב, בינתיים תלכי עם חצאית מיני עד שהלפש שלך תהיה. לא. מינימום הלכתי מחויב. פה אין לנו תהליכים.
אבל גם בזה בסוף כאילו...
לא שאנחנו לא מצליחים, לא שאנחנו לא מצליחים, כי אנחנו רוצים שזה יבוא מחיבור, מעומק, לעשות מעשה הלכתי, אין הרבה הצלחה או לא הצלחה. אלא אם כן, אני יוצאת מהראש הזה שאני חייבת, שזה יבוא עמוק, מחיבור. טכנית? אז לא, לא, הפוך, הפוך. פה אני אומרת הפוך, פה תדרשי מעצמך, כי אם זה מינימום הלכתי, לדרוש מעצמך. לדרוש מעצמך, מה שאת יכולה, כאילו, את כל האנרגיה תוציא על הצד המעשי. מה מעכב אותנו מהצד המעשי? זה שאנחנו, עוד פעם, זה רצונות, זה עומקים, זה תהליכים, זה לא אני, כן, בצניעות, כאילו לא אני נראית כך. אני אומרת, תתאמצי על זה, לכי, חפשי בגדים שאת אוהבת, שתרגישי שאת נראית בהם טוב. זה מבחינתי החלק לתהליך, אבל לעשות או לא, מינימום הלכתי, אין לנו תהליכים. מבחינת הדרישה. אלא מה? איפה אנחנו תקועים? בתהליך הפנימי. אני לא רוצה שזה יישאר כל החיים מעשה יבש, נכון? פה כבר אמרתי, זה כבר עבודה, זה תהליך. אבל להצליח בצד המעשי, אני יכולה אם אני באמת רוצה. עם זה אני יכולה להגיד לך מה שנקרא, המון דבר. אני זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי שיש בך איסור שמירת נגיעה. לא ידעתי את זה עד כיתה י'. פשוט לא ידעתי. אני הייתי בתיכון חילוני. ולא ידעתי. ואז הייתי באיזשהו סמינריון, הדרכתי בתנועה שנקראת תורה בציון, המדריכים דתיים, החניכים חילוניים. זה היה החלוקה. ואז שמעתי פעם ראשונה בכיתה י' שיש כזה דבר, איסור שמירת נגיעה. אמרתי, יו, איך אני עושה את זה? כל היום בבית ספר, כל פעם שנוסעים, נותנים כיף, לפני שבת שלום. ואז פתאום מצאתי את עצמי, הולכת, כל יום שישי, אמא מחזיקה שני תיקים, כאילו בהתחלה זה כאילו היה משהו מאוד מאוד מלאכותי. תמיד הייתי עם כוס תה, עם שתי הידיים, או שתי ידיים עם שתי תיקים, או כל מיני דברים מצחיקים כאלה, עד שהצלחתי לעבור לתהליך של להגיד את זה בפה מלא, יש איסור כזה שמירת נגיעה. אבל את הטכני מיד עשיתי, אז בצורה טכנית, כאילו כל פעם היה לי איזה תירוץ, אף פעם לא הבינו נראה לי למה אני כל היום עם תיקים, עם כוסות תה, עם לא יודעת מה. כאילו, כן, זה תהליך להגיד שמירת נגיעה, בטח במקום חילוני להגיד, אני שומרת נגיעה, זה נשמע כאילו אתם מצורעים, לא זה, כאילו, לא, כן, הטכני לא היה תהליך. על להתחבר בלב, על להיות מסוגלת להגיד את זה, על להיות שלמה איזה, וואו, איזה תהליך, תהליך מאוד קשה. אבל הטכני באותו יום, כאילו, אני אומר, כאילו, ככה התהלכתי כל הבית ספר, זה
מה שמצחיק. אבל גם אחרי התהליך וגם...
אני לא אמרתי שאין נפילות בחיים, אני רק אמרתי שלמעשים זה אפשרי בלי תהליך. לחיבור, לא. אוקיי? אבל גם אמרתי שלקחת את המינימום ההלכתי. אם ההלכה אומרת לא לגעת, אז אין לי פה מדרגות. אין לי פה מדרגות, מה לעשות? אני לא אגיד, טוב, יום אחד אני אתן רק כיפים, יום אחד אני אתן רק חיבוק, יום אחד אני אתן רק כיף, יום אחד אני... אין לי מדרגות, מה לעשות? בעזרת השם שנזכה להגיע למדרגה של יראת שמיים ויראת חטא מתוך התקדמות איטית והדרגתית בעזרת השם.